הדרך לבית. כל מה שרוכשי וסוחרי דירות צריכים לדעת. מבית מדלן.
שלום וברוכים הבאים לדרך לבית, הפודקאסט החדש מבית מדלן. אני מיכל פלט פליישר, מנהלת התוכן של מדלן, ואיתנו באודיו נמצא גם רם גפן, מנהל המחקר של מדלן. שלום רם.
שלום שלום.
היום אנחנו באנו לדבר על העיר שאין איתה ואין אימה, כמו שאומרים. תל אביב, האחת והיחידה. ובשביל זה הבאנו לאולפן שלנו את אילי. אילי, אתה רוצה להציג את עצמך?
שלום, אלן. אילי בר, אני יזם תל אביבי, מנכ"ל משותף, יחד עם שותפי לניהול דודו רשף של חברת אקו סיטי. ואנחנו מכורים. לעיר,
לעיר,
כן, לא למשהו אחר.
כמה פרויקטים כבר עשיתם בתל אביב?
בתל אביב אנחנו השלמנו 21 פרויקטים של התחדשות עירונית. אנחנו בונים עכשיו 11 בניינים. תכף עם היתרים, כלומר יש לנו כבר היתרים לעוד 5 פרויקטים. בקיצר, תל אביב מבוקר עד ליל מעסיקה אותנו.
הבנתי. אוקיי, אז למה תל אביב בעצם? למה בכלל תל אביב היא בירת הנדלן של ישראל?
אוקיי, זו שאלה, רגע, יש פה שתי שאלות. אחת, למה אנחנו בתל אביב? שתיים, למה תל אביב היא בירת הנדלן?
בוא נדבר קודם דווקא כללי. למה תל אביב היא בירת הנדלן של ישראל?
לא בטוח שאני מוסמך לענות על השאלה, כי זאת שאלה די ככה היסטורית ואורבנית, אבל תל אביב, אני חושב, התפתחה כמרכז החילוני היחיד והגדול משמעותית של ישראל. ותפסה הרבה מאוד כוח וכוח משיכה, שרק הלך והתעצם עם השנים. אחת התלונות של מי שמתעסק בתכנון ערים בישראל, זה שתל אביב היא כמו מגנט, שקשה לייצר כנגדו מגנטים אחרים. קשה לייצר, נגיד, בחיפה, את מה שרצו שיהיה כמו תל אביב של הצפון, באר שבע, תל אביב של הדרום. זה לא הולך כל כך בקלות לעשות את זה, כי זה כוחות של חיים, כוחות של שוק, כוחות של התפתחות, בחירות שאנשים עושים, בחירות של החיים שלהם. ותל אביב בינתיים, by far, הפכה ונשארה כוח משיכה שאין שני לו בארץ.
ואתם באמת מתרכזים כמעט אך ורק בתל אביב.
התחלנו מזה.
התחלתם מתל אביב רק?
כן, התחלנו רק מתל אביב, אבל כבר כמה שנים עברנו להתחדשות גם בערים אחרות, כולל ערים רחוקות משמעותית, הגענו עד קריית מוצקין עם פרויקט פינוי בינוי גדול, רמת גן, חדרה, חולון, בת ים, גבעתיים כמובן, גבעתיים עשינו הרבה פרויקטים, אבל היא סוג של שכונה טובה של תל אביב, אפשר להגיד, אם להיות תוגנים עם עצמנו. אבל זה התחיל מזה פשוט כי אנחנו, שנינו, אני ודודו, גדלנו בתל אביב, גם השותפים איתנו בחברה היו מאוד מוכווני תל אביב בפרויקטים שהם עשו כשהתחברנו איתם, שגרו ליבוביץ' והתעשיין אהרון שפירה, שהוא גם יליד העיר וחי בהרבה מאוד שנים. אז זה היה מאוד טבעי, פשוט עשינו את מה שהיה זמין וקרוב ומוכר.
אתם בעצם כמו חברת בנייה משפחתית מהדרום,
כן,
רק של תל אביב.
כן, סוג שלא, לא הייתי, כי זה לא
ש...
לא, כי אנחנו יחסית לא חברת בנייה כזאת של 50 שנה בתל אביב, אז זה לא מה ז'אנר הזה. אבל כן, אנחנו מוותיקי ההתחדשות העירונית בעיר זה בטוח, מ-2008-2009 אנחנו כבר פעילים. האמת שתל אביב בהתחלה, במושגי התחדשות עירונית, שנייה רגע נתנתק מהשאלות של בכלל נדלן, היא הייתה אזור עוין, היה קשה מאוד לקדם פרויקטים, עכשיו זה התהפך, לא עכשיו, זה מ-2015, 2016, 2017, שהעירייה קידמה את תוכנית הרבעים, אז פתאום נוצרה איזושהי בהירות תכנונית דווקא מאוד מאוד נוחה וודאית. לפני זה הייתה עיר קשה מאוד לאיזום פרויקטים, העירייה הדפה הכל, עד שאותה תוכנית רבעים תסתדר, תתגבש, ואז פתאום נהיה הפוך. השתנו הדברים, רמת גן שהייתה מאוד פרו, התחדשות הפכה להיות עוינת, תל אביב דווקא נהייתה מאוד קואופרטיבית, כי יש תוכנית מסודרת.
מה עם גבעתיים בהקשר הזה? אני סקרן.
גבעתיים עברה תהליך יותר ארוך, היא אף פעם לא הייתה מאוד קואופרטיבית, היו הרבה שנים לאחרונה, עד לאחרונה, שהיא הייתה גם כן בקרב בלימה כזה, כי היא רצתה לסדר את התוכנית התחדשות שלה, והיא עשתה את זה רק לאחרונה. אבל התוכנית התחדשות שלה היא קצת, היא בסדר כתוכנית, אבל מבחינת המנוף הכלכלי שהיא מייצרת, עדיין הרבה מאוד פרויקטים לא יכולים לקום להריסה ובנייה. אז יצא שתל אביב הפכה להיות באמת פתאום מין מלכת ההתחדשות העירונית, כשלפני זה היא הייתה ממש לא. אז לנו זה עבד טוב, כי באנו מוכנים לאירוע. אגב, גם תרמנו לא מעט לעניין, הגשנו התנגדות, הובלנו התנגדות מאוד מאוד מסיבית לתוכנית הרבעים כדי לשפר אותה, ובחלקה המשמעותי ההתנגדות התקבלה, מה שפתח לנו ככה הרבה פרויקטים ושוק לעבוד בו.
על מה היו ההתנגדויות?
וואו, כן, זה המון המון פרטים קטנים, לא יודע אם זה המקום להתחיל להיכנס, אבל בגדול, במקומות מסוימים להגדיל את היקפי הזכויות כדי שתהיה התכנות כלכלית. אני אומר בגדול, ברובע 4, כל מי שמכיר את תל אביב, כל מה שקורה, אנחנו מדברים על מרכז העיר, מזרחית לאבן גבירול, הצלחנו להוסיף זכויות בנייה, מה שבאמת הפך את הרובע לרובע מאוד שוקק ופעיל בפרויקטים של הריסה ובנייה. ברובע 3, באזור הכרזה לא הצלחנו לשנות כמעט כלום, כי העירייה עמדה על זה שההוראות של אונסקו להתחדשות, לשימור העיר, מרכז העיר, העיר הלבנה, ההוראות האלה לא ישונו, אז נשארה מגבלת גובה שבעצם השאירה מעט מאוד זכויות בנייה לבניינים באזור הזה, ובחלק הצפוני של רובע 3, מעבר לארלוזרוב, בני בן גבירול לים, אז שם הוסיפו עוד קומה, אבל זה גם היה כזה, זה עדיין לא רץ. אז יצא שרובע 4 הפך להיות רווי פרויקטים, והאזור של רובע 3 הרבה פחות. לב העיר, רובע 5 ו-6, מי שמכיר קצת החלוקה, סדרות רוטשילד והסביבה, מעט מאוד פרויקטים של הריסה ובנייה ייצאו. כי זכויות בנייה, היקף הזכויות, עם כל זה שתל אביב נורא יקרה,
כן.
והיא באמת יקרה,
לא, כי אתה אומר שלפני כן העירייה מאוד התנגדה לזה, ועדיין עשיתם את זה.
כן.
ועכשיו כן, נגיד רובע 3 אפשר לבנות שם, ועדיין אתם לא
נכון.
מתרכזים בו.
אני אסביר למה, כי מה שניתן היה לעשות בהתחלה, זה היה רק תוספות, כן. חיזוק ותוספת. Mm-hmm. ואנחנו כבר לא מתעסקים בזה בכלל. אז באמת ברובע 3, וגם ב-5 ו-6, עדיין אנחנו רואים יוזמות פה ושם של תוספות על בניינים קיימים. זה ז'אנר אחר, אנחנו כבר לא עוסקים בו, הוא קטן מדי ומורכב מדי. אני גם לא חושב שהוא נותן מענה אידיאלי. אני חושב שכשאנחנו רואים את רובע 4 שעובר באמת תנופת התחדשות משמעותית, זה מטופל, זה מסודר, זה בניינים חדשים עם כל היתרונות שלהם. אז הם באמת יותר גבוהים. אז באמת יש יותר דירות. אגב, לא במספרים דרמטיים. אני חושב שגם רובע 3 יכול היה לשאת בשקט את התוספת שרובע 4 מקבל. אז פני העיר היו קצת פחות נמוכים. בסדר, זאת בחירה ערכית של העירייה. היא קיבלה גיבוי גם מהוועדה המחוזית, גם ועדת משנה להררים של המועצה הארצית, מוסדות התכנון אמרו את דברם, השוק מתיישר, לנו יש הרבה פחות עבודה באזורים האלה כרגע.
אוקיי, אני רוצה לדבר בעצם על האיזון בין כוחות השוק לאנשים עצמם, בתוך עיר שמרכיב עירוניות. אנחנו באמת רואים, נגיד, שרוב הארבע, כל בניין שני שם כמעט יש רחובות שאתה הולך, והכל הכל זה אתר בנייה אחד גדול.
נכון.
ובסופו של דבר, השאלה היא, מדובר על שכונה שמשנה את פניה כמעט לחלוטין. מי יגור שם? מי אמור, אנחנו יודעים מי גר עכשיו, כאילו, בתל אביב, אבל מי בסופו של התהליך הזה יגור באמת ברובע 4?
אוקיי. שאלה מצוינת, והיא בכלל פותחת דיון מעניין על איך תהליכי התחדשות צריכים להתנהל, גם נסתכל על זה מהצד העירוני, אבל גם מהצד של השוק, של יזמים ושל בעלי דירות. אז קודם כל התשובה לשאלה שלך, חצי ממנה נמצאת בתוך השאלה, מי יגור שם? מי שגר שם עכשיו? כי תהיה לו דירה חדשה. אני יודע שיש הרבה מאוד אנשים שבפרויקטים שלנו, לקוחות שלנו, שלא גרים היום, אבל יחזרו לגור, אוקיי? הרבה משפחות שלא התאימו להם התנאים של הבניין הקיים, בגלל שאין חנייה ואין מעלית, ועכשיו כן יתאים להם. אני רואה את זה כי הם מתכננים את הדירות אצלנו לקראת תשובה, מה שנקרא, במסגרת שינוי דיירים. אז אתה רואה שהרבה אנשים מתכוונים לגור, הרבה אנשים שמחזיקים בדירה,
כן.
כולל אנשים מבוגרים שיכול להיות ש... כי יש איזה, אני אגיד רגע איזה משהו, תפיסה כזאת, מי שיש לו דירה בתל אביב הוא עשיר. זה לא נכון. מי שיש לו דירה בתל אביב, יש לו דירה בתל אביב.
אז הוא על הנייר עשיר.
אבל הוא על הנייר עשיר, אבל אם הוא רוצה להמשיך לגור בתל אביב, והוא לא מנזיל את הנכס שלו, אז יכול להיות שהוא לא עשיר, וזה טוב שהעיר נשארת מגוונת. זה נותן פתרונות דיור טובים, איכותיים, גם לאנשים שגרים היום, והם לא בהכרח עשירים, והם יישארו לגור בעיר, במרכז העיר, כי פשוט יהיו להם תנאים מגורים יותר טובים. אז אני לא חושב שתל אביב תעבור תהליך של ג'נטריפיקציה, שהתושבים המקוריים ייעלמו ויבואו במקומם אנשים אחרים. אני לא חושב. אני גם לא רואה שזה קורה, עובדתית, בפרויקטים שלנו.
אבל גם שכר הדירה, נגיד, עולה בעצם. תל אביב היא עיר של, נגיד, מרכז של משיכה לצעירים, בסופו של דבר, וזה גם חלק ממה שעשה אותה למה שהיא. בעצם השאלה שלי, האם העיר לא קורסת לתוך עצמה, בכל התהליך התחדשות הזה שהיא עושה, היא הופכת להיות עיר מאוד מאוד יקרה, שבעצם הצעירים לא יכולים להרשות לעצמם, בטח לא לקנות.
אוקיי, אז
אתה מסכים איתי שהצעירים היום לא יכולים לקנות דירה בתל אביב?
השאלה איזה צעירים?
אוקיי, אתה אומר שיש שכבה מסוימת של צעירים.
אני לא אומר את זה בציניות, כן.
לא, בסדר, אני
השאלה איזה צעירים. בכלל, אני רוצה לנהל את השיחה הזאת לא ממקום שהוא שיפוטי לגבי מה נכון או לא נכון, אלא לתאר מצב וקצת לחשוב מה ההשלכות של זה. זה ברור, בואי נלך שנייה לקצה הזה. ברור שאם תל אביב תהפוך להיות עיר שרק אנשים מאוד זקנים ומאוד עשירים יחיו בה, זה מכה. זה ברור. אני לא חושב שזה הולך להיות הכיוון, אני חושב שזה הפוך, למרות שלפעמים מנסים להפחיד שזה הכיוון. מכמה טעמים. אחד, כי יש בישראל שכבה גדולה של אנשים יחסית צעירים, בעלי משפחות, לא אנשים בפנסיה, שידע משגת לקנות דירה במרכז תל אביב, הרבה מהם לקוחות שלנו, אני יושב איתם, אני מכיר אותם, הם באים עם הילדים לפעמים לפגישות מכירה להתעניין בדירה, ובסדר, זה נכון, זה אנשים שבאים
אתה יכול לתת לי פרופיל של נגיד לקוח, כאילו, מבא?
כן, זה יכול להיות משפחות, אני מדבר כרגע על הקטגוריה הזאת של המשפחות. זה יכול להיות אנשים שיש להם היום דירה בתל אביב, ומוכרים אותה וקונים דירה חדשה בתל אביב. אוקיי, יש קבוצה גדולה כזאת. זה יכול להיות כמובן אנשים שבאים ממשפחות יותר מבוססות, ושההורים עוזרים להם לקנות דירה בתל אביב. יש גם חבר'ה שהם צעירים, אני לא מדבר כרגע על בני 30, אבל נגיד באזור שבין 40 ל-50, שכבר עשו כסף בעצמם מתוך יכולתיהם ומשלח ידם, והם היום יכולים לממן דירה בתל אביב.
זה הייטק רק או
לא, לא. זה הייטק, זה עורכי דין, זה רואי חשבון, זה רופאים, זה, זה קבוצה גדולה של חבר'ה טובים, שהרוויחו ביושר כסף, ורוצים לגור במרכז העיר, כי זה מה שהם רוצים, כן? אז קצת הגדה הזאת שאין מי שיקנה יותר דירות בתל אביב, או רק אנשים מאוד מבוגרים ועשירים, היא לא נכונה. היא לא נכונה? לא, ממש לא. אז בואי נלך רגע לניתוח שעשיתי. חצי מהבניין הוא אנשים שהייתה להם דירה, ואו יזכירו אותה, או ישובו לגור בעצמם, או הילדים שלהם יבואו לגור. אגב, עוד דוגמה, משפחה, יש לי המון דוגמאות בראש של לקוחות שלנו, שהם לא אנשים עשירים במיוחד, יש להם דירה בעיר, והם יודעים שהילדים שלהם יחזרו לגור בדירה הזאת אחרי שהבניין יתחדש. אז זה ממש לא כיוון שהעיר הולכת להזדקן ולהפוך לעיר כזאת ריקה מחיות, אוקיי?
איך בוחרים בניין?
איך מה?
איך בוחרים איזה בניין להיכנס עכשיו לתהליך התחדשות?
רגע, הלכת למקום אחר, רם, תן לי רק להשלים את הקו מחשבה השנייה של הפרופיל של התושבים. תכף מדבר על זה.
אני מעובר לפרופיל של הלקוחות.
נכון, תכף מדבר על זה. כמובן שיהיו לנו בדירות היוקרה הגדולות יותר, פנטאוזים, מיני פנטאוזים. אין אגב המון, כאילו, כל פרויקט יש שתיים כאלה לצורך העניין, אז כמובן ששם יש אוכלוסייה יותר עמידה, זה נכון. אגב, גם שם אני פוגש לא מעט משפחות צעירות שבאות וקונות גם את הנכסים האלה, תדעו לכם.
כן.
והרוכשים הנוספים שבאים זה הרבה חבר'ה שמצמצמי דיור, שבאים מחוץ לעיר ורוצים לגור בתוך העיר, מוכרים צמוד קרקע נגיד, לא משנה, בהרצליה, רעננה, חיפאים שבאים לגור בתל אביב, והם יכולים להרשות לעצמם לקנות דירה בעיר, כנראה קטנה יותר ממה שהייתה מחוץ לעיר, אבל זה עדיין עובד להם. עדיין רואים מדי פעם תושבי חוץ, ומשקיעים.
רק מדי פעם?
כן, הם עדיין לא הרגשנו חזרה מסיבית שלהם. Okay. אני חושב שהם מחכים שהמצב באמת יירגע במדינה, מבחינת ביטחונית ואיוונות. ומשקיעים, תזכרו שבכל פרויקט התחדשות עירונית, ליזם יש מעט מאוד שליטה, מעט מאוד שליטה בתמהיל הדירות. וזה נושא מאוד חשוב לזכור. כי זה מין פאזל כזה שאנחנו משבצים אותו בהתאם לבניין הקיים ולאפשרויות הבנייה שהתוכנית נותנת. אז זה מין תכנון שהוא מתחיל עם המון אילוצים ומסתדרים על פי האילוצים. זה לא שאנחנו כמו פרויקט חדש אומרים, טוב, בא לי שיהיו פה עכשיו המון דירות גדולות ונורא מעט דירות, זה לא עובד ככה. אז נוצרים תמילים נורא מגוונים, שזה מצוין מבחינה עירונית, כי לכל מכסה יש את הסיר שלו.
אבל גם נוצרות דירות מאוד קטנות יחסית, נכון? בתל אביב הדירות קטנות יחסית לשאר הארץ.
אז לא, יש קטנות ויש גדולות ויש ענקיות ויש... ממש יש לנו תמהיל סופר מגוון, מדירות מיקרו של 35 מטר ועד דירות של, אני אלך להקצנה, 250-300 מטר פנטאוס במפלס אחד. לא הרבה, אבל יש גם כמה כאלה ספורים. כל הטווח שבאמצע יש לנו. אז זה טוב, זה אומר שיש הרבה גיוון, והגיוון הזה מתאים לסוגים שונים של טעמים וצרכים. וככה זה צריך להיות, ואני חושב שזה ברכה גדולה בהתחדשות, שאנחנו לא מקבלים שטנץ כזה, כמו שבונים שכונה חדשה, והכל נורא נורא מתוכנן מראש. פה זה דווקא תכנון יותר אורגני, שהוא נובע דווקא מהאילוצים, ואני אומר את זה לטובה, לא לרעה.
אוקיי. זו שאלה קצת חטטנית, אבל אתה אמר שיש גיוון מאוד גדול. אז נגיד, מה הדירה הכי זולה שכרגע אתם מעמידים למחירה?
אני חושב שהיא נמצאת באזור של 3 מיליון שקלים, דירה קטנה של 2 חדרים.
כמה מטר?
50 וקצת, okay. אפילו פחות, בלי חנייה במחיר הזה.
בלי חנייה?
כן, כן, הדירות הקטנות, יש אנשים שקונים אותן בלי חנייה.
אוקיי.
כבר מתחילים להתרגל למחשבה שבסוף בתוך העיר לא חייבים כולם חנייה, זו דירה להשקעה, אז מי שקונה אותה כנראה יזכיר אותה, ואז גם סוחרים בלי חנייה יכולים להסתדר, זה משהו שקורה.
איפה נמצאת?
יש לנו ברחוב מוסינזון עכשיו דירה כזאת קטנה. יש לנו כמה וכמה.
מה הדירה הכי יקרה שאתם עכשיו...
אני צריך להיזכר ברגע זה, יש לנו נגיד דירה ברחוב צייטלין 5, אפשר לחבר שם, יש לנו שתי אפשרויות איך למכור אותה, נגיד לקחת את כל הגג, וזה כבר בסדרי גודל של 25 מיליון שקלים. וכבר מכרנו 2 כאלה בסמוך, אז יש גם לזה שוק. תופעה מעניינת, אגב, זוגות, באחד זה זוג מבוגר, השני זה דווקא משפחה, אבל לוקחים נגיד דירה של 200 מטר, דירה מדהימה. ומתכננים בה 2 חדרי שינה. זהו. Okay. וכל השאר זה...
וכל השאר זה ספייס.
ספייס, כן. אז גם זה ז'אנר. כן. שאני מאחל לכולנו, אבל...
אולם מחלקה על הקרח.
כן.
אתה אומר, אבל נגיד קונים משקיעים. תל אביב בכלל זה השקעה טובה.
יפה. יש 2 סוגים של משקיעים. אחד, ואני אגיד את זה קצת בחיוך, אבל זה אמיתי, סיפור אמיתי. מישהו שבא וקנה, רצה לקנות 3 דירות לילדים, הילדים בני 4, כאילו... אז זה גם השקעה, אבל זה גם,
כן.
כאילו, בסדר, הסתכל קדימה ואמר, אוקיי, אני רוצה חבילה. אז זה סוג אחד של משקיעים, זה די שכיח. אנשים שאומרים, אני קונה דירה, אני אזכיר אותה לתקופה, אבל יכול להיות שאני אבוא לגור בה, אנחנו הזוג, או יכול להיות שהמשפחה, או יכול להיות שמישהו מהמשפחה, בעוד כמה שנים, אז זה כזה, נקרא לזה חצי השקעה, חצי דירה בתל אביב לשימוש עצמי. ויש ממש משקיעים. משקיעים שאוהבים את תל אביב, אוהבים אותה לדעתי מטעמים מאוד הגיוניים, הביקוש הוא קשיח, אנשים רוצים לגור במרכז העיר, וזה, אני חושב, הפרמטר הכי טוב לשקט וודאות שתמיד יהיה סוחר. בסך הכל מגמת המחירים בעיר היא תמיד, בהסתכלות על טווחים ארוכים, היא בעלייה, העיר כל הזמן משתבחת ומתחזקת, והופכת, אפרופו תחילת השיחה שלנו, למוקד משיכה יותר ויותר חזק, והיא לא נחלשת. אז אנשים מניחים שגם אם התשואה לנכס בשוטף היא לא גבוהה, ואפשר להשיג תשואה גבוהה יותר באזורים עם סיכון גבוה יותר, כשלוקחים בחשבון גם את תשואת ההשבחה של הנכס, אז זו עסקה טובה. ולכן הרבה אנשים קונים עדיין דירות להשקעה במרכז העיר.
עכשיו, שאלה נוספת. אם הזכרת מקודם את רחוב צייטלין. רחוב צייטלין הוא באמת רחוב כזה שהיום אתה הולך בו, וכל בניין עובר... התחדשות אצל חברה אחרת.
רובם שלנו במקרה.
כן?
לא משוויץ. ספציפית בצייטלין, אנחנו בונים את 5, 7 ו-9, ובהמשך של הרחוב יש עוד כמה, עוד 2 פרויקטים כרגע בביצוע.
איך בעצם אתה יוצר בידול בין הפרויקט שלך לפרויקט בית לידך בעצם, שהוא גם התחדשות, גם נכון. בטח אדריכל, אתה יודע, בעל שם, גם מציע
נכון.
חיים מפנקים סמוך לדופק העניינים של העיר, כל הקלישאות האלה של פרסום נדלן.
כן, כן. שאלה מצוינת. אנחנו עושים הרבה חשיבה אצלנו בחברה, בצוות שיווק ומחירות, ואנחנו חושבים באקוסיטי שהניסיון למכור לרוכשת העיר, הוא לא הכי אינטליגנטי, כי העיר כבר מכרה את עצמה מזמן, ומי שמחפש ברחוב או בעיר או בשכונה מסוימת, הוא יודע מה הוא מחפש, טעמים של לקוחות, אגב, הם מאוד ספציפיים בדרך כלל בתל אביב, הם יודעים בדיוק את האזור שהם מחפשים. ולכן אין טעם לספר לו שהוא ישתה את הקפה שלו בבית הקפה השכונתי בשבע בבוקר, ויצא לג'וגינג בפארק. בסדר, אוקיי, ראינו את זה. אנחנו חושבים שהבידול הנכון הוא על החברה, ולא על הפרויקט. פרויקטים צריכים להיות כמובן טובים, הם צריכים לראות טוב מבחינת שיווק, אדמיות טובות ותוכניות טובות, אבל צריך שהמוצר יהיה מאוד איכותי, וזה בעיקר נוגע לתכנון הדירות, ושהחברה תהיה מאוד טובה, שיהיה לה מוניטין טוב, שהיא תהיה חברה שאנשים מרגישים בנוח לקנות ממנה. זה הרבה יותר חשוב מעכשיו לספר סיפור על הפרויקט, כי את צודקת, הבידול הוא כמעט בלתי אפשרי. כשאני רואה ניסיונות כאלה לבידול, אלא אם כן יש לפרויקט איזה מאפיין נורא מיוחד, יש לנו נגיד פרויקט עכשיו בבני דן 2022 על הפארק, על פארק הירקון. שם הלכנו על בידול ספציפית, כי הפרויקט הוא פרויקט כפול, קו ראשון לפארק הירקון, באמת אפשר לספר עליו סיפור, וגם בחרנו לעשות שם משהו מיוחד מבחינת העיצוב שלו, עם איזה נגיעה כזאת של עיצוב קצת יותר נקי, יפני, לקחנו איזה כיוון מעניין. בשאר המקרים אנחנו נותנים לפרויקט לדבר, אבל רוב השיח השיווקי הוא על החברה ועל היכולות שלה, ועל הדירות. דירות צריכות להיות מתוכננות טוב. יש היום לרוכשים בתל אביב היצע מגוון של דירות, והם בוודאות מעדיפים את הדירות שמתוכננות טוב יותר. וזה משמעותי.
כל המבצעים עכשיו של יזמים, 20-80, 10-90, כבר הגענו ל-100-0 בסופו של דבר.
נשלם לך תיקה.
תיקה, רק תגור, כן. אז זה בכלל רלוונטי עבורכם? עבור הקהל שלכם?
כן, קודם כל כן. אתה צריך להיות, אתה צריך תמיד להיות עם יד על הדופק, ולהבין איפה השוק נמצא, ולדבר איתו איפה שהוא נמצא, לא איפה שאתה רוצה שהוא יהיה. זה הופך להיות שיח חרשים. אז ברור שיש היום רוכשים שמחפשים את ההזדמנות מהסוג הזה. אגב, הנטל הכלכלי שלה הוא פחות משמעותי ממה שנדמה מהצד, כי זה לא שאנחנו חייבים, אנחנו לא מוכרים את כל הדירות ב-20-80. לא, זה יותר הזדמנות שאנחנו נותנים בשלבים הראשונים של הפרי-סייל. אז מי שמנצל אותה נהנה מזה. אחר כך אנחנו הרבה פחות מאפשרים את זה.
אבל זה קהל, זה מדבר לקהל הזה בכלל?
כן, 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 כן. זה מדבר לקהל, בעיקר זה נוח למישהו משפר דיור, ואז הוא צריך לדעת שאת הדירה שלו, שהוא צריך למכור כדי לממן, בדיוק, אז הוא רוצה לדעת שיש לו את הבאפר הזה של השנתיים, כדי למכור אותה, זה חשוב, זה כלי עבודה נוח עבורו. אני אגיד משהו שאולי יפתיע, אבל זה ממש עם יד על הדופק. אנחנו פשוט בחברה מוכרים את הדירות בעצמנו. יש לנו מערך שיווק ומחירה מאוד חזק, אנחנו לא נסמכים על שירותי שיווק ומחירה חיצוניים. אז אנחנו כל הזמן מרגישים את השוק ברמה באמת יומיומית. עכשיו אני אגיד כזה דבר, עד לפני חצי שנה בערך, רוב הרוכשים לא רצו בכלל בשיחת הטלפון לשמוע על דירות למסירה בקרוב. היינו בתוך אי-הוודאות של המלחמה ושל חוסר ביטחון הכללי ששרה בארץ, והרבה אנשים אמרו, עזוב אותי עכשיו מלקחת התחייבות מיידית, אני מוכן לקנות את הדירה, אני רוצה אותה ב-20-80, גם כי זה נותן לי פשוט שקט, שתחלוף הסערה, ואז אני אהיה הרבה יותר רגוע להשלים את העסקה, לשלם את זה. זה השתנה מהקצה לקצה. איך אני יודע? כי מידן, אחד מנהלי המחירות שלנו, אני רואה אותו הרבה לוקח שתי כסדות בדרך החוצה מהמשרד, זה אומר שהוא הולך לפגוש מישהו באתר.
כן.
וזה פשוט שינוי דרמטי. הרבה אנשים היום מחפשים דירה שהיא כבר בבנייה. עכשיו, זה שינוי מגמה מטורף. ממה זה נובע? גם כי המצב קצת נרגע, אנשים מרגישים יותר ביטחון לקבל החלטה, וגם כי נמאס להם לחכות. כל מי שקונה דירה כדי לגור, וזה רוב הרוכשים במרכז תל אביב, הוא בסוף קונה דירה שהיא החלטה של החיים, מה שנקרא, זה לא החלטה פיננסית. הם מחכים כבר, הרבה מהם, מתחילת ההקמה של הממשלה הנוכחית, מתחילת ההפיכה המשטרית, הם כבר בהולד. אז הם יושבים על הגדר, ויושבים על הגדר, ואז מגיעה המלחמה והם יושבים על הגדר, די, הם כבר רוצים לראות שמתי שהם
שזה קורה.
יעשו עסקה, כמו זה. הם באים לעסקאות, אומרים להם, אני אפתה אותך עם 20-80, אבל אני לא יודע מתי אני מתחיל לבנות. אולי בעוד שנה, אולי בעוד שנתיים.
כן.
זה כבר לא מתאים להם. אז הם מחפשים דירות עכשיו, לפעמים למסירה בטווח, אומרים לנו, חצי שנה, שנה מקסימום. זה ממש 180 מעלות ממה שהיה מלפני חצי שנה.
זה הרבה יותר בריא.
זה הרבה יותר בריא לשוק. זה נותן תזרים מיידי, חיובי, לתוך הליווי של הפרויקט. אז במובן הזה, מי שהיום נמצא על הקרקע, יש לו דווקא יתרון.
הבנתי. ואתם עם כמה אמרת בבנייה?
אנחנו עכשיו עם 11 בניינים בביצוע, רוב הדירות כבר מכורות, יש לנו כמובן עוד מלאי זמין, אבל הרוב מכור, אנחנו יודעים להתנהל בצורה שמרנית, אנחנו לא מתחילים פרויקט בלי שמחרנו מספיק דירות, זה גם חשוב, מאוד מאתגר לבנות עכשיו, בתל אביב באופן ספציפי, באופן כללי בארץ, עדיין מרגישים מחסור בפועלים, זה, אבל אנחנו בונים בעצמנו את הפרויקטים, כן. אנחנו גם החברת ביצוע היא בתוך אקוסיטי, אז יש לנו יותר שליטה בתהליכים, יותר קל להתמודד בתקופה הזאת עם הבעיות של הענף.
איך באמת בוחרים בניין?
השאלה של רמי מקודם, כן. איך בוחרים בניין?
כן.
תראו, היום השוק מאוד התפתח בהתחדשות העירונית, אנשים מתארגנים בדרך כלל דרך שהוא גורם כמו עורך דין, מנהלים מכרז, אז אנחנו פשוט מקבלים המון מכרזים, בוחנים מה מהם.
כבר הם באים אליך,
כן,
בעצם.
כן, פונים אלינו בצורה מסודרת, שולחים לנו מסמכים, תגיד, הנה זה הפרויקט, תגישו הצעה.
איך זה היה פעם?
האמת שתל אביב כבר הרבה שנים מתנהלת ככה.
כן.
כן, היא די הובילה את הסטנדרט של איך תהליך התחדשות מתנהל, פשוט כי האוכלוסייה היא אוכלוסייה משוכללת.
אז אף פעם לא היית צריך לדפוק על דלתות?
וואו, ממש בהתחלה יצא שעוד היינו ככה דופקים על דלתות או מטאפורית או פיזית,
כן.
אבל לא, כבר הרבה שנים לא, פונים אלינו, מכירים אותנו, אנחנו חברה עם הכי הרבה פרויקטים בעיר, אז זה עושה את שלו. אז התהליך מאוד מסודר, זה גם טוב, זה טוב לכל הצדדים, זה מכניס איזושהי סיסטמטיות ושקט, ואפשר לעבוד מקצועי ולא עכשיו להתחיל לחזר על הפתחים. זה גם נותן יתרון למי שיודע את העבודה, כי אנחנו די מתחילת הדרך באקוסיטי, הקפדנו להגיש הצעה לבניין שהיא מתוכננת. היינו ממש מגישים תוכניות, הגענו לרמה שאנחנו בעצם כבר מתכננים את החניונים, ממש מתכננים את הבניין.
כן.
סטייה מאוד מינורית אחר כך בין זה לבין מה שהולך לתוך היתר. זה אפשרי, כי התוכנית של רוב הארבע ורוב השלוש היא מאוד ברורה. אז אתה די יכול לדעת מ-day one מה אתה יכול להציע, אם אתה מקצועי. אז כל התהליך הוא נורא מסודר, וזה טוב, זה עושה שקט לכל אורך התהליך, אחר כך גם לדיירים, גם ליזם, גם לאדריכל, הוא יודע בדיוק מה גבולות הגזרה, לא צריך עכשיו לשבור את הראש ולסדר את הפרויקט מההתחלה. אז איך בוחרים בניין? היום יש לנו את הפריבילגיה קצת להתפנק ולבחור את הפרויקטים היותר מעניינים, את הפרויקטים היותר טובים.
זה טוב? כאילו, מה זה פרויקט טוב בעיניך?
תראי, כשהחברה גדלה והיא גדלה מאוד, אז גם לנפח יש משמעות. כבר לא ניקח פרויקטים שלקחנו לפני כמה שנים, שהם נורא קטנים בהיקף שלהם. יכול להיות שהם רחוב מדהים, אבל פרויקט שהוא קטנצ'יק, זה לא שווה לנו להתעסק בו. להבדיל, יש לנו הזדמנות ויתרון לקחת פרויקטים יותר גדולים, שהיום הרבה שחקנים קטנים לא יכולים לעבור את הרף, נקרא לזה. אז זכינו לפני שנתיים בפרויקט מאוד מאוד מיוחד ברחוב, אגב, צייטלין. אני מתנצל בפני תושבי צייטלין, זה כאילו...
אתה הולך לסגור את קפה יעל, זה
אז זה הפרויקט בקפה יעל, זה הבניין, זה הבניין. זה סגירה זמנית, נכון. אז הבניין של קפה יעל, מי שמכיר, זה ממש לתל אביבים מתקדמים, אבל דובנוב 26 פינת צייטלין 18, בניין מאוד מיוחד על 3 דונם של מגרש, ופרויקט סופר מסובך, תכנונית, כי הדירות שם היום הן מאוד שונות בכל קומה, והיה צריך לסדר אותן בתוך הפרויקט. וזכינו בפרויקט הזה, שהיו הרבה סקפטים שחשבו שהוא לא יקרה, הגענו לרוב דרוש, גם זה היו הרבה סקפטים שחשבו שלא נצליח, ואנחנו עכשיו כבר עם הבקשה ליתר בעירייה. אז זה פרויקט מעניין, והוא פרויקט מיוחד, והוא פרויקט מאוד מאתגר, ואני באמת חושב שיש מעט יזמים שבכלל היו כאילו מסוגלים להתמודד עם הפאזל המטורף של הפרויקט הזה, ואני שמח שאנחנו הצלחנו. אז יש לנו כמה כאלה מיוחדים, ואנחנו מחפשים יותר את אלה, את הגדולים יותר, המורכבים יותר.
אבל שם
מה עם פינוי-בינוי?
תראה, פרויקט כזה הוא סוג של פינוי-בינוי בעצם, כי הנפח הוא גדול, אבל הוא לא דורש טבע. אז אם שנייה, אם מדבר על פינוי-בינוי במושגים מקצועיים, אז קו החיתוך זה האם אתה עובד על פי תוכנית קיימת, או אם אתה צריך לייצר את הטבע בפינוי-בינוי אמיתי. אנחנו עושים כאלה, במרכז תל אביב אין אפשרות לעשות, כי לא השאירו אפשרות לעשות. תוכנית הרבעים בעצם הגדירה מסלול ישיר ליתר, אתה לא נדרש לטבע, שזה טוב. אנחנו עובדים גם על פרויקטים של פינוי-בינוי, גם בתל אביב, גם מחוץ לעיר. זה עולם אחר, זה עולם שיש בו הרבה פחות ודאות תכנונית. אתה מגלה את המשתנים של הפרויקט תוך כדי תנועה. אז אסטרטגית אנחנו פשוט מייצרים תמהיל, יש לנו גם פרויקטים כאלה שהם ארוכים יותר, של פינוי בינוי, מורכבים יותר, בפריסה גיאוגרפית מאוד רחבה, וגם פרויקטים שהם עבורנו ודאים יותר, כי אנחנו מכירים את החומר במרכז תל אביב, ואז קל נורא לייצר תוכנית עסקית ברורה, קל לייצר תכנון ברור, זה טוב לשלב את שני הז'אנרים, נקרא לזה, בתוך הפעילות.
אתה יכול לעשות לנו קצת סדר על כל הנושא של ההיטלי השבחה, עכשיו כשתמ"א 38 כבר לא בתוקף, לעיריית תל אביב עוד לא פרסמה תוכנית התחדשות, אבל מצד שני יש תוכנית הרובעים 3 ו-4 שהיא תוכנית בתוקף, אז...
יש לך שעתיים, אפשר לסגור את זה.
לא, תן לי את זה בפסקה.
בפסקה. נושא היטלי השבחה הוא ביפר הנושא הכי מסובך כשזה מגיע להתחדשות עירונית, כי כל שאר הדברים מבחינת מיסוי וזה הם הרבה יותר פשוטים וברורים. אני אגיד ככה, בפסקה, לגבי רובע 3 ו-4, אני מאלה שלא חושבים שתהיה איזושהי בעיה או שינוי לאור זה שהתמ"א לא הסתיימה למעשה, כי החוק מאוד ברור והתוכניות... הרבעים אושרו במצב שבו היה פטור מהיטל השבחה, והפטור הזה ממשיך להיגרר קדימה. אני לא יודע מה תהיה עמדת העירייה, אני מקווה שהיא לא תנסה להמציא איזו פרשנות מאוד מאוד יצירתית לחוק, ואז לפחות לאזור הזה יש לנו שקט. כשאתה יוצא מהאזור הזה, זה מתחיל הרבה יותר להסתבך. תל אביב עובדת עכשיו על תוכנית 5555, השם הכי מייגע שיש, צריך לרוז. אז היא תוכנית שתהיה בעצם ההשלמה לתוכנית הרבעים, להתחדשות בניינית, שלא בתוך התחומים של תוכניות הרבעים שכבר אושרו, שזה 3 ו-4 ו-5 ו-6 נמצאות בהליכי תכנון מתקדמים. שם אנחנו נפגוש את אלי השבחה. ואני חושש שאת אלי השבחה, ובסך הכל, אם תסתכלו רגע, תחשבו, אנחנו מדברים 3, 4, 5 ו-6, זה מרכז העיר, זה אזורים הכי יקרים. התוכנית הבניינית שתשלים אותה, היא תהיה באזורים במעגל השני של מרכז העיר, רוב רובם הרבה פחות יקרים, מזרח העיר, דרום העיר, צפון העיר, שאולי שם יש שכונות יקרות, אבל עדיין פחות מהמרכז. ואני חושש שנראה, לא נראה תנופת התחדשות בזכות התוכנית הזאת. צריך עוד לראות את ההוראות שלה, עוד לא ראינו. כי כשאתה מטיל את נטל היטלי השבחה על פרויקט, אם אין פטור, זה סיפור שיכול להפיל פרויקט בשנייה. גם ברבעים, באמת, אזורים עם הקרקע הכי קרה בארץ, מרכז תל אביב, אם לא היה פטור מהיטל השבחה, לא היו יוצאים פרויקטים לדרך. מעט פרויקטים יוצאים לדרך, כי נטל ההיטל המלא היה הורג אותם. יש עניין אחר, שאתה שואל, והוא גם משפיע, אתם במדלן בטוח מכירים וחושבים על זה, וזה הנושא של מחירה דירות, במקומות שבהן כבר יש תוכנית להתחדשות שקיבלה תוקף, כמו במרכז העיר, ואז הדיירים המוכרים, בעלי הדירות, מכרו דירה לפני שעשו פרויקט, ואז פתאום יש היטל השבחה. מה שמשבש את כל התנועה בשוק יד שנייה. זה עניין מאוד משמעותי. אז פה כרגע אין הכרעות, יש שומות שהעירייה מוציאה, שומות מאוד גבוהות, יש החלטות של שמאים אחרים שצמצמו אותן משמעותית עד כדי יפסו אותן, אחרי זה זה הולך לוועדות ערר, זה ילך, לדעתי זה יגיע לעליון בוודאות, וזה שיבוש אפשר לדבר עקרונית, מה נכון היה, אם נכון לחייב או לא נכון לחייב, אבל אנחנו לא עוסקים בזה, השאלה היא הפרשנות של החוק, ופה יש ויכוחים משמעותיים. בין מי שצריך שלם ובין מי שרוצה לגבות, וזה עוד לא הוכרע. אז זה שיבוש שוק משמעותי מאוד, שאני לא יודע איך הוא ייגמר, בואו נראה, זה נצטרך לחכות להכרעה.
אוקיי. רציתי לשאול, בהתחשב דרך אגב גם בתוכנית 555 הזאת, שאתה... 5x5?
4.
4x5, כן. אז מה בעצם יהיה האזור הבא של תל אביב?
בהתחדשות.
בהתחדשות ובכלל. יפה, כאילו אז... איפה... כי אני רואה, תראה, כל השכונות החדשות בדרום לא באמת תחרות למרכז יד אליהו כן.
כן.
יד אליהו כן היא גם שחקן של התחדשות.
נכון, חלקית. חלקית. בואו נעשה רגע איזשהו סדר כן. כזה עם עוף הציפור. קודם כל יש לנו את העולם של אזורים, לא נשארו הרבה כאלה בתל אביב, שהם לא אזורי התחדשות, זה בעיקר האזור של שדה דוב, ומה שקורה שם בחלקים היותר צפוניים, שזה קרקעות פתוליות שעכשיו מתחילות לצאת לשוק. זה אירוע אחד, בסדר? כל מרכז העיר זה רק התחדשות. אני לא מדבר על זה שאולי בכיכר אתרים עכשיו תקודם טאבה, זה זניח. אבל כל מרכז העיר הוא התחדשות. על בסיס תוכנית הרבעים 3 ו-4 בתוקף, 5 ו-6 בעבודה. כל השאר תהיה התחדשות או במסגרת תוכניות פינוי-בינוי, או במסגרת התוכנית הבניינית להתחדשות 5-5-5-5. אם מי שמכיר קצת את הפרטים יודע שהנפחים שהעירייה מוכנה לאשר באזורים האלה, הם בהרבה מקרים לא מייצרים מנוף כלכלי מספק כדי שיהיה פרויקט. ולכן אני חושב שאנחנו בטווח הבינוני לא נראה המון התחדשות או המון פרויקטים. אני חושב שיקח קצת זמן, כמובן זה תלוי במחירי המחירה הסופיים של דירות. תל אביב הייתה בסטגנציה בשנתיים, שלוש האחרונות, נכון רם? אני מדייק?
כן, חד משמעי.
אוקיי, אבל זה סטגנציה אחרי שנים שהיא הייתה בפיק הרבה יותר גבוה מהעלייה הממוצעת בארץ, נכון? אז בואו נגיד
היא עלתה באחוזים קרוב לעלייה הארצית, רק שאנחנו מדברים על אחוזים מתוך מחירים מאוד גבוהים.
בדיוק. אז בואו נניח שעכשיו היא פחות או יותר ככה מתאזנת, כן? וזה טוב במובן הזה שהבלון הזה לא ימשיך להתנפח, זה לא בריא. אז אלא אם כן המחירה בתל אביב פתאום ימשיכו לקפוץ, ואז היא ייתן מנוף כלכלי לפרויקטים. במצב רגיל אני לא רואה שתהיה המון תנופה. מה שאומר שההיצע יישאר עדיין יחסית לא גבוה. יד אליהו לדוגמה, אפילו לכו לשכונות הדרום, תסתכלו מבחינת התחדשות עירונית, אין שם פרויקטים מסיביים, בגדול אני אומר.
אני יכול לתת מספרים, ביד אליהו יש כרגע בבקשה ליתר 817 יחידות דיור, וביתר 360 יחידות דיור.
אוקיי, זה לא מספרים גדולים, זה שכונה ענקית.
לא, שכונה ענקית.
כן.
שכונה ענקית.
תראו מה קורה נגיד אפילו בשכונת הטייסים שם בקצה המזרחי ביותר של העיר, שכונה שלכאורה הייתה אמורה להיות מאוד עתירת בינוי, יש לה מאפיינים ש... והעירייה החליטה ללכת שם על מדיניות שהיא דווקא שילוב של בינוי נמוך, מרקמים, בינוי גבוה, בדפנות, כי זה לא שתל אביב, נגיד זה על דרך החיוב, לא השלילה. תל אביב החליטה שהיא לא רוצה לראות באופן גורף הריסה של בניינים נמוכים ומעבר לבנייה מאוד גבוהה מגדלית, כמו שאנחנו רואים במקומות אחרים. העירייה ממש מקפידה לשמור על איזשהו שילוב של מרקמי וזה, ובנייה גבוהה, וזה בדרך כלל לא עובד מבחינה כלכלית. בסדר? אני לא שופט רגע את ההחלטה, אבל עובדתית, יזמית, זה לא עובד. וכשזה לא עובד, זה אומר שאנחנו רואים מספרים שהם לא מספרים משמעותיים, כמו שרם כרגע אמר, על שכונה שאני חושב שהשוק ציפה, שיד אליהו שבאה מבלוקים כאלה גדולים, כן. על מגרשים נורא גדולים, היא כן תהיה עתירת גובה וזכויות, וזה לא קרה. את אותו דבר קורה בדרום העיר, השכונות בדרום העיר, מי שמסתכל, המון פרויקטים של בלוקים, רכבות, עוברים בכלל התחדשות של חיזוק בתוספת.
אוקיי. Okay.
המון. והעירייה לא מקדמת שם באופן גורף בנייה לגובה. אז גם, עכשיו תקשיבו, כל פרויקט שעובר חיזוק ותוספת, הוא כבר לא יעבור הריסה ובנייה או פינוי בינוי. זהו, זה קרקע שנסגר איתה העניין ל, לא יודע כמה, 50 שנה. אז תסתכלו רגע במעוף הציפור, אתם תראו שוואלה, תל אביב לא הולכת לאיזו תנופה דרמטית. זה נורא מתאה, כי אנחנו רואים המון אגורנים במרכז העיר, וזה צובע את זה בצבע של כאילו בכל מקום בונים. כמה דירות נוצרות מכל אגורן כזה, אתם יודעים? חדשות, כי הקיימות...
רם יודע.
רם, כמה בממוצע? מה הניחוש שלך?
לא ניחוש.
לבניין, לא רוחבי ל... כן, לבניין.
בסביבות 20, 12.
לא, בדיוק, 12. אנחנו מדברים ממוצע של דירות חדשות, כי מה שכבר היה קיים, הייתה דירה. בין 10 ל-12 דירות לממוצע לבניין, זה כלום. בסדר, אז נכון, זה אגורן, וזה אתר בנייה, וזה כאב ראש, אבל בסוף התוספת היחידות הדיור היא מאוד מאוד קטנה, פר בניין. ולכן, חרף התחושה שבונים בכל מקום ויש המון, אין כל כך המון דירות. יש דירות, אני לא אומר.
כן.
הרבה יותר מה שהיה לפני 3-4 שנים. אבל זה לא מספרים שאתה אומר, וואו, מי יקנה את כל הדירות האלה? תוסיפו לזה שבמעגלים החיצוניים אין המון בנייה, בסדר?
כן.
אז יוצא שבסוף עדיין המשחק של ההיצע וביקוש די פועל לטובת מרכז העיר.
אוקיי. יש גבול כאילו, יש איזה לימט בוא נגיד, בסופו של דבר, מה, המציאות תכתיב את מתי זה ייגמר כל התנופת התחדשות?
קודם כל יש לימית, כי בהתחדשות בסוף הבניין הישן האחרון שעוד לא התחדש,
חוץ מהבדיוק, חוץ מהעניין הטכני.
נכון, הוא הבניין האחרון שהתחדש, בסוף זה נגמר, זה מוצר במוגבל. אבל זה ייקח המון זמן, זה ייקח המון זמן, כי יש המון בניינים. תסתכלו רגע על רובע שלוש, שמקודם דיברנו שאין לו התכנות כרגע משמעותית להריסה ובנייה, יותר לתוספות. הרבה בעלי דירות לא רוצים לעשות פרויקט תוספת, מהמון סיבות, אין להם פתרונות חנייה, ואין להם בניין חדש, והממד, או שאין להם, או שהוא נתקע להם באיזה מקום לא נוח בדירה. אז אומרים, עזבו, בואו נחכה. יכול להיות שבעוד 5 שנים, יקרו תהליכים בעיר של עליית מחירים, וכוחות של היצע וביקוש, ורובע שלוש הוא רובע יקר יותר מרובע ארבע, כן, קרוב יותר לים. אז יכול להיות שפתאום תהיה שם תנופה שכרגע לא קיימת. אז זה יפתח סייקל חדש, שכרגע עדיין הוא רדום לגמרי. אותו דבר 5 ו-6, לב העיר. אז תהליכים ארוכים, אתם יודעים, כרגע אנחנו רואים את רובע ארבע עובר תנופה, הוא די קרוב למיצוי, כן? לשאלתך. כן, okay. הוא די קרוב למיצוי. יש תחום מעניין בהתחדשות עירונית שהוא ריבאונדים, דיירים שחתמו על הסכם שלא התממש, ועכשיו okay. חוזרים לשוק ומחפשים יזם שיכול לעשות להם פרויקט שכן התממש. זה קורה הרבה, הרבה בניינים פונים אלינו אחרי שלפני כמה שנים אמרנו, תקשיבו, מה שהציעו לכם לא הגיוני, אבל הם התפתו לקחת הצעה שאולי, yeah. הם לא ידעו להגיד, אנחנו ידענו שהיא הייתה too good to be true, עכשיו השוק, אם השוק היה עולה, דרמטית, יכול להיות שזה היה עובד, אבל הוא לא עלה, ועכשיו זה לא עובד, ואז הם חוזרים עוד פעם, אז גם זה קורה, סיבוב שני של בניינים, אבל רוב הארבע לא נשאר עוד הרבה, במספרים גדולים. שאר הרבעים במרכז העיר יש עוד עבודה, כמו שהסברתי, יכול להיות שהיא תיפתח בעתיד, וכן, במזרח העיר, דיברנו על יד אליהו, יש שם בהחלט עבודה, יש לנו שם פרויקטים, דרום העיר תהיה עבודה, צפון העיר תהיה עבודה. אני חושב שתל אביב, בואו נסתכל רגע קדימה, זה לפחות 20 שנה נוספות של התחדשות.
של מנופים ו...
כן, כן, כן. היום זה מתערבב לנו... מי שחי את העיר יודע את זה היטב, ומי שרק עובר בה גם יודע את זה היטב. זה מתערבב לנו גם עם הטיפול בתשתיות.
כן.
אז זה נהיה באמת בלתי נסבל, כי זה גם הרכבת הקלה, וזה גם שבילי אופנה, נכון? כאילו, הכל ביחד, זה וואו, זה לא... אבל מתישהו הז'אנר הזה של הרכבת יירגע,
הבניינים כבר יעמדו.
ובניינים יתחילו לעמוד, יש רחובות שכבר, נגיד מוזיר, סיימנו בניין, כבר רוב מוזיר, כבר נהרס ונבנה מחדש, חלק עוד לא סיימו, אבל... אז פתאום יהיו רחובות שכבר הסתיימו, אגב, זו חוויה מעניינת, פתאום אתה רואה מה זה רחוב חדש בתל אביב, זה לא כזה בניין ישן ולידו בניין אחד חדש, יש לזה הרבה קסם, אני חושב שהעיר הולכת לכיוון מאוד טוב, אנשים יראו את זה וזה יעשה להם יותר חשק לגור בעיר, שכרגע נראית קצת מרתיעה, אבל כשיתחילו לראות רחובות מטופלים, חדשים, זה מאוד ירים את ה... לדעתי את הביקוש, אז אני במובן הזה מאוד חיובי לגבי פניה של העיר, היא עוברת תקופה קשה, אין מה להגיד.
יש לי שאלה אחרונה מבחינתי, איפה אתה גר?
אני גדלתי בתל אביב, גדלתי במזרח תל אביב. כן, גדלתי ברמת ישראל.
אוקיי.
שכונה שהייתה בזמנו, וואו, לא מציאה גדולה. הייתי נוסע עם קו 11 ללמוד בגורדון, ברחוב לסל, מי שמכיר את הבית ספר, מוסד תל אביבי. אז כל יום הלוך חזור, זה היה חתיכת טרטור. ואחר כך יצאנו מהעיר, והיום אני גר בשכונה טובה של תל אביב שקוראים לה גבעתיים.
אני לא מאמינה.
השתקענו שם, והאמת שטוב לנו, היא שכונה, עיר מקסימה גבעתיים, מאוד מאוד נעימה, והכל כזה נוח וקרוב. אבל אני עדיין חי את העיר לגמרי, כאילו כל היום מסתובב בין האתרים, וגם כצרכן של העיר, לא רק קבלן יזם. אני הכרתי את תל אביב ברגעיה פחות יפים, כן? כן. הרבה לא זוכרים, הסדרות רוטשילד היה של כלבים וכזה מין, קאקי.
היה עיר של סקנים.
כן, סקנים, ומי רצה לגור במרכז העיר? והעירייה עשתה עבודה מדהימה, צריך להגיד מאיפה שמגיע, מגיע, עשתה עבודה מדהימה, שינתה באמת אורבנית את התפיסה של מה זה מרכז העיר, ואני חושב שזה פלוס ההשלמה של ההתחדשות, תביא את תל אביב בעוד כמה שנים, לא המון, למקום שהיא, אומרים עיר עולם וזה, היא באמת תהיה, וואו, היא תהיה בסטנדרט של מה שאנחנו... תל אביב בסוף הבניינים, על היוסטור, בואו, זה נראה כמו
כן, זה לא נראה טוב.
פבלות כאלה, הכל, כן. הכל מתקלף. וזה. ועכשיו אנחנו עוברים לאיזה דור חדש, שאנחנו עוד לא רואים אותו, אבל זה יגיע בקרוב.
אוקיי, הלוואי. טוב, תודה
שאלה
רבה.
שאלה אחרונה, כן. לי יש.
טוב, סליח.
מה, כמה זמן לוקח מ-A to Z להחלף פרויקט? בתל אביב.
A to Z זה בייגל הראשון עם הדיירים, עד מפתח?
כן,
אוקיי. אני אענה לך בשני לוחות זמנים, בסדר? אחד, כמה זה צריך היה לקחת, והשני, כמה זה לוקח. צריך היה לקחת, אפשר בקלות לגמור עסקה מבחינת תכנון והסכמים וכולי חצי שנה. תהליך העבודה מול העירייה בעולם נורמלי, ויש לזה הרבה, לא ניכנס לזה, אבל הרבה סיבות למה זה לא קורה, שנה וחצי, אפילו שנה, יש דוגמאות בעולם שזה בקלות קורה בפרקי זמן כאלה, כשיש תוכנית כמו תוכנית הרבעים שהיא סגורה, לא צריך להתווכח, אז אנחנו כבר בשנה נגיד וחצי, שנתיים גררנו את זה, ואז ביצוע בערך עוד שנתיים, שנתיים וחצי, זה פרקי הזמן. אז הגענו לארבע וחצי, חמש שנים, נדיר מאוד שפרויקט יכול לגמור סייקל שלם של מפגישה ראשונה עם דיירים ועד מפתח בחמש שנים, זה יותר מושך לכיוון של שבע שנים, שש שבע שנים, ולפעמים גם מגיע עם כל מיני בעיות ספציפיות של פרויקטים, לא משנה אם זה בשלב ההסכמות עם הדיירים או בשלב התכנון או בשלב הביצוע, זה מגיע גם יכול להגיע לשמונה, תשע שנים, זה לא מספרים הגיוניים, אני חייב להגיד.
לא הגיוניים.
לא, החמש שנים שאמרתי בהתחלה הוא הרבה יותר הגיוני, אבל זה מאוד קשה, כי תמיד משהו משתבש. תמיד משהו משתבש בדרך. יש 1001 נקודות שיכולות להשתבש. יזמים מנוסים כבר יודעים את זה, אז לפעמים אתה מצליח לצפות בעיות של עוד שלושה צעדים קדימה, אבל לא תמיד אתה יכול, ולא תמיד זה גם עובד, שזיהית אותם, לא אומר שפתרת אותם. אבל יש מגמת התקצרות, זה כן אני אגיד. תהליכי הרישוי התקצרו קצת לאחרונה. הם בעיקר מתעכבים בגלל עומס בעירייה. כלומר, יש כל כך הרבה בקשות ליתרים, אז זה מעכב את התהליכים, כי העירייה קשה לנהל את זה מבחינת כוח אדם. אבל כן, יש איזו סטנדרטיזציה בתהליכים, אז הרישוי התקצר. הביצוע, אין הרבה מה להגיד, תלוי, עכשיו המלחמה מעכבת את כולם, אבל גם פה אנחנו בסך הכל יודעים לנהל את זה. וגם דיירים נהיו יותר מסודרים, אז אני חושב שהסייקל החדש היום הוא סדר גודל של 6 שנים, זה הגיוני.
אוקיי.
בסדר?
בסדר גמור. תודה רבה, אילי.
תודה רבה. תודה על ההזמנה.
מחכימה ומעניינת.
תמשיכו אתם לעשות את העבודה שלכם. תדעו לכם, מדלן, אני שוב, צריך לפרגן כשמגיע, הפך לסוג של בנצ'מרק. לקוחות מגיעים אלינו עם נתונים ממדלן. אז כאילו, אתה מנהל שיח שהוא בסוף שיח מאוד מקצועי, וזה, אני בעד.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה.
ביי.
להתראה.